אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאורחות המדהימות שיש לי היום, שזכיתי לארח איתי כאן באולפן. בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
בוקר טוב, לשבוע מבורך.
ושנה טובה.
שנה נהדרת.
ועזרת השם, עם תעצומות. רק תדברי קרוב למיקרופון ככה שנוכל לשמוע אותך. ובוקר טוב לבת של רחל, לחנה טובה פרלמן, הבת המקסימה של רחל.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז קודם כל ממש מרגש לי להיות כך כאן עם שתיכן. יש לי הזכות והעונג להכיר גם את רחל כבר הרבה הרבה שנים, וזכיתי להכיר גם את חנה טובה, ואפילו להיעזר בה ככה באופן אישי ומדהים. אז רחל, באמת אנחנו כולנו כבר מכירות העצומות, נפגשות איתך כל יום ראשון. במילה או שתיים ככה תגובה על הסיפור המדהים הזה, שהוא כולו תעצומות בעצם.
כן, קודם כל סיפור מדהים באמת, את גם לא מצפה לאופן הזה, וזו חמות כפי הנראה שהיא משכמה ומעלה, והיפה זה שקלטה הבינה את המשמעות של הדבר, שהחשבונות האישיים הם לא באמת אישיים. אולי נזכיר לכולנו, אף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם, ויפה שהקלה הבינה עד כדי שהיא מוכנה כאילו אחרי 120 להיות לצידה בגן עדן או בקבר, אז זה מאוד איזושהי אמירה, ואני מציעה לקלה להיות לצידה בחיים. לא אחרי 120.
אני מניחה שאחרי הסיפור הזה
בטח יש
תקווה אחרת. היא למדה הרבה, כן. חנה טובה, אמנם זכיתי לארח אותך ככה בקצרה גם בטלפון, היה לנו איזשהו ראיון, אבל באמת לטובת המאזינים שעדיין לא מכירים, בואי ספרי לנו מה את עושה.
אני פסיכודרמטיסטית, שזה נשמע מאוד מאוד בומבסטי, אבל זה סוג של תרפיה דרך אומנות הדרמה, שלוקחים כל מיני כלים מעולם הדרמה לכל אחד מה שמתאים, ועוזרים דרך הכלים האלה להגיע לאיזשהו פתרון או הקלה או איזשהו דבר שאפשר דרכו להיעזר באיזשהו קונפליקט שקיים בחיים שלנו.
כן, אולי בהמשך אני ארצה אפילו לקבל איזושהי דוגמה, דוגמאות תמיד מסברות את האוזן, אפילו איזשהו מקרה שהיה, את יודעת, עם שינוי פרטים, כדי להבין מה זה עושה בפועל למי שלא חווה, בתור בוגרת שיטת העצומות, יצא לי לחוות, וזה פשוט מדהים, עליי, על אנשים אחרים, התובנות, הסימונים שפתאום נופלים, היכולת הזאת פתאום להבין גם את הצד השני ואת הצרכים שלו. זה פשוט מדהים. ואני באמת ביקשתי משתכן לבוא, כי הנושא שלנו היום זה באמת יחסים של הורים, מורים, ילדים, והרבה מדברים על כבד את אביך ואת אמך, אבל יש גם את המקום ההפוך הזה, שבעצם גם לילדים שלנו מגיע כבוד, וילד צריך כל כך את המקום שלו בבית, ושם אנחנו לפעמים קצת מתבלבלים.
באמת ההגדרה קודם כל של כבוד זה מקום. אנחנו יודעים שלא יישב האדם במקום אביו. זאת אומרת שהמקום זה חלק מביטוי כבוד. לא ידבר במקום אביו, לא. בעצם אנחנו, ההגדרה למילה כבוד זה לתת בכלל מקום. מתי אני מכבדת אותך? כשאני קצת שותקת, כשאני נותנת לך מקום. אני מאפשרת לך להביע את דעתך בפניי. ילד יותר מכולם, ואולי כולם באותו מידה, אבל ילד ודאי זקוק למקום. הוא לומד על מישהו לפי המקום שהוא מקבל במשפחה. המקום יכול להיות עד כמה מתייחסים ברצינות למה שהוא פוחד, או חושב, או חולם. אני, כשילדיי היו צעירים, לא ממש ייחסתי לזה חשיבות. אני כאילו רציתי מהם, נו טוב, מספיק לפקוד, מספיק להתבחין.
להתפנק,
מספיק לקטר. היום אני כבר מודעת לא רק לעובדה, גם לעובדה שיש עוד דור עוד יותר רגיש. הדורות הולכים ונהיים כאילו מתקלפים, כאילו יש מקום לרגשות שלא היה פעם.
זה יהיה נכון לומר, כי יש כאלה שרואים את זה, הדור הזה מפונק, זה דור של שפע, זה דור של חזר כלום, והדור מפונק, וקצת קשה לי באמת עם ההגדרה הזאת, כי אני לא רואה בזה פינוק. אני באמת הרבה פעמים מרגיש, זה איזושהי, כמו שאת אומרת,
נגדיר את
רגישות.
זה, אומרים זה דור קשה, ואני אומרת זה דור שקשה לו.
כמו שאומרים, אין ילד רע, יש ילד שרע לו.
כן, זה קשה להם. זה דור שקשה לו. הכל בא, נראה שהכל זמין, והכל אפשרי. ודווקא בגלל שהכל אפשרי, פתאום הלבחור, אפילו חופש הבחירה, הוא כל כך מבלבל ילד. תשלחי ילד לחנות, תבחר עוגיות.
איזה עוגיות? איזה,
כמה כמות. פעם שלחתי ילד, הוא ידע, קונים פטיבר. עוגיות, למה אמא מתכוונת? לפטיבר, מה יכול להיות כבר שם? היום המבחר מבלבל, הסחרור מבלבל, כל החיים האלה. ולכן כאן, ככל שהילד יש לו מקום בתוך המערכת המשפחתית, או יש לו מקום בחיים שלו, הוא בא לביטוי מאוד חזק בעולם בחוץ. והתפקיד שלנו זה לתת לו מקום. לתת לו מקום לטעות, זה לתת לו מקום להתבלבל, זה לתת לו מקום לכאוב, זה לתת לו מקום להיפגע. זה מותר לו. וזה לא נגדנו בכלל, זה בעד עצמם. אולי בהמשך גם נדבר על המקום הזה של...
אני רוצה באמת לשאול את חנה טובה, איך את, כשמגיעה אלייך אימא, שיש לה קושי באמת עם ילד, עם ילדים, איך בפסיכודרמה את יכולה ללמד את האימא לתת מקום לילד?
הרבה פעמים לתת מקום לילד זה לזוז קצת הצידה. והרבה פעמים גם אנחנו לא נותנים מקום מאיפה שהילדות שלנו, אנחנו חווינו משהו שכרגע אנחנו צריכים לתפוס את המקום הזה. אז אם אני עושה פסיכודרמה עם האימא, ואנחנו חוזרות קצת לילדות שלה, אנחנו רואים איפה שם היא תפסה את המקום הזה, שכרגע היא לא מאפשרת לבן שלה, או לילדה שלה, להיכנס, אז היא באוטומט תראה רגע את הקושי גם של הילדה שלה או של הילד שלה, כי בדרך כלל יש איזושהי עברה בין דורית, שהאימא עברה משהו, והסבתא עברה משהו, והילד עובר משהו, והיא נצליח לעצור את זה איפה שהאימא נמצאת, ולהראות לאימא, רגע, את עברת את זה, אנחנו לא רוצים שזה ימשיך לבת שלך, את לא רוצה שזה ימשיך הלאה. בואי נעצור את זה כאן, בואי נראה איך אפשר, שתזוזי קצת עם הילדה שבתוכך הצידה, ותתני לילדה שלך להיכנס. והרבה פעמים רואים את זה בהרבה הרבה מקומות.
איך, מה את עושה בפועל? מה קורה בקליניקה שלך בפועל?
אני אעמיד את האימא ואני אגיד לה, בואי נעשה סיטואציה. אם למשל האימא מתלוננת שהילדה כל הזמן בוכה, והיא לא מוכנה, והיא כל הזמן רוצה להיכנס למטבח, והאימא לא רוצה להיכנס למטבח, כי היא מלכלכת, כי היא לא אחראית, ויש קונפליקטים כל הזמן דרך סביב הדבר הזה. אז אני אעמיד את האימא, ואני אגיד לה, בואי, מתי, איזה סיטואציה את זוכרת, באיזה גיל היית, שבו הייתה לך איזושהי דילמה עם אימא שלך בנושא הזה. אז הוא אומר, אצל אימא שלי בחיים לא נכנסים למטבח. ואז אנחנו רואים סיטואציה של ילדה בת שבע שלמדה בבית ספר איך להכין כדורי שוקולד, והיא מתחננת לאימא שלה רק שתיתן לה להראות לה איך היא מכינה כדורי שוקולד, והאימא מסרבת וצועקת עליה, והיא בדיוק עושה את אותו דבר כרגע לבת שלה עם חלות שלמדה לראש השנה. והיא פתאום קולטת שהיא עושה בדיוק אותו דבר, אבל כשאנחנו נמצאים ביום יום אנחנו לא מודעים לתת מודע הזה שאנחנו פתאום משחזרים את אותו דבר, ואנחנו מתקשים לפנות מקום רגע לילד במקום שזה לא אמור להיים עלינו. יכול להיות שיתכן כדורי שוקולד מעולים, זה עדיין לא אומר עלינו שאנחנו...
אפילו שהבטחנו לעצמנו שאנחנו לא נהיה כמו האמא שלנו. אנחנו נהיה שונות.
גם את הבטחת לעצמך, חנה טובה, בילדות שאת לא תהיה כמו אמא?
כן, בטח. בהרבה דברים.
ולא קשה לך, רחל, לשמוע את זה היום?
ממש לא. כי אני חושבת שזה מאוד יפה שהבת שלי חוותה, הרי זה החוויה שלה. יכול להיות שחוויה שלה מושתתת על 100% אמת, אבל עדיין זה רק החוויה שלה. ואני שמחה שהיא לקחה את החוויות שלה, והעצימה את עצמה למקום אחר. אם לא היו לה חוויות, לא היה לה לאן להתעצם. העתק הדבק, זה לא ממש לגדול. זה לא ממש, להיות בדיוק כמו אמא שלך. גם האמאות רוצות לראות שיפור, מה שנקרא מוצר משופר.
כי בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, אז אנחנו רוצים לראות
בילדים. אבל זה למשל דוגמה מעולה לזה שאמא שלי תמיד נתנה כבוד לבחירות שלי. זה לא, זה אף פעם לא הגיע לאיזשהו מצב של מלחמה או מריבה. כשאמא שלי עבדה בפרסום והיא רוצה שאני אכנס לפרסום וסירבתי, היא כיבדה את זה לגמרי. Mm-hmm. וכשאני עברתי להיות היום בציפור מתנחל הדתי-לאומי, אמא שלי קיבדה את זה לגמרי, אמא שלי תגיע ותבקר, וזה לא הופך להיות איזשהו אישיו של מלחמה mm-hmm. או משהו. כאילו הבחירות תמיד קיבלו כבוד אצל הרום שלי ואצל אמא שלי, תמיד. Mm-hmm. ובהרבה מאוד דברים, אני לא בחרתי בדרך שאמא שלי הולכת, ולא מתוך מחשבה
שמה מאוד לא מובן מאליו, כי
לא, מאוד לא מובן מאליו, mm-hmm. אני מרשה לעצמי לספר סיפור. 4 שנים הראשונות שהיא אחרי הנישואים, היא לא עבדה. ואני שאלתי את עצמי, טוב, יגמר הכסף של החתונה, ואיך אפשר להסתדר עם משכורת אחת? ואני החלטתי לא להתערב, ממש לא להתערב, אבל היא לא עבדה. ביום אחד היה משהו ועבר איזה משבר, ובאתי ושוחחנו, ואז אמרתי, רק תגידי לי כן או לא. את לא עובדת כי אני הייתי אישה נורא עובדת, ואת החלטת להיות אמא בבית, מה שהיה חסר לך, והיא אמרה כן.
וואו. מדהים. טוב, מרתק, ואנחנו תכף ונמשיך, אבל אנחנו גם צריכים לצאת לפרסומות, אז כמה דקות פרסומות ושווים. כל חי תמיד איתי, אנחנו כאן בתוכנית עניין משפחתי, ואני שמחה ומתרגשת היום לארח אצלנו כאן באולפן את הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, וגם את הבת שלה, חנה טובה פרלמן, איך אמרת? דרמטיסטית.
פסיכודרמה,
דרמטיסטית זה דרמה.
עכשיו מטפלת באמצעות פסיכודרמה.
פסיכודרמה, זהו, את הפסיכודרמה אני שמעתי ממך הרבה, פסיכודרמה. באמת כלי נפלא ונעדר שמביא להרבה תובנות. אני רוצה לקרוא, רחל, לך וגם לחנה, מכתב שקיבלתי ממש בערב החג, אני לא אקרא את כל המכתב, כי זה באמת גם חלק מאוד מאוד אישי, אבל כמה מילים ככה מתוך זה, שתראי גם מה תעצומות עושה בבית. הבת שלי לא למדה תעצומות, אבל כנראה שהשפה שלי הפכה להיות תעצומות. אז מה קורה בעצם לדור הצעיר שגדל לשפה שהיא קצת אחרת? טוב, אז אני ככה קצת מדלגת. והיא כותבת ככה, איך בכלל אפשר לסכם ככה שנה כזו? הילדה בת 16, זאת הקטנה שלי. שנה שלימדת אותי כל כך הרבה דברים, איך להסתכל על העולם, על אנשים, על מקרים, איך להתגבר על רגשות קשים, איך לחייך גם כשקשה, ועוד המון לימודים קטנים וגדולים לחיים. הרבה מהאישיות שלי, ממי וממה שאני, זה את, ממך, בזכותך. פשוט בנית אותי. החדרת לי עמוק שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי 24/7. הוא נותן לי כל מה שאני צריכה. ואף שהמעשים בידיי ויש לעשות השתדלות, התוצאות רק בידיו. ואף אחד לא נגדך, כולם בעד עצמם. וטוב, במקום לחזור על כל שיעורי אורחות חיים, תעצומות, השקפה, פסיכו וכולי, יהדות, כלכלת בית ועוד, פשוט תודה על כולם. הם הוטבעו עמוק, ובעזרת השם, התודה האמיתית תהיה הנחת שתזכי לרוות ממני, מבן זוגי, ואל תיבעלי, זה לא בתכנון השנה, ומכל משפחתי ויוצאי חלצי. ממש מרגש לחשוב שלבעלי תהיה שוויגר כמוך. כן, היא ילדה מדהימה. והיא מאחלת הצלחה בכל, וכולי וכולי, ועוד ככה מילות אהבה וכאלה.
מרגש.
כן, מאוד מאוד, זה מרגש, כי את מבינה שכל כך הרבה דברים הופנמו בה. תראי איך היא מסכמת לי את העצומות בכמה שורות. בצורה פשוט מדהים.
ממש, מרגשת.
כן, כן, ממש.
אורך השם.
כן, אז איך אני אומרת, זה אני אוכלת, והפירות, הנה, כן, ממשיכים הלאה, השם. ובעזרת השם לילדים שלה, ואני תמיד אומרת, למה לא גיליתי את העצומות, או בא לי לבוא אלייך בטענות, למה לא גילית לנו את, אבל זה כנראה מגיע בדיוק
אבל
בזמן.
אבל אני יכולה להחמיא לך, ולהגיד לך, שדברים מהסוג האלה, מהסוג הזה, זה לא מה נאמר, זה איפה את אוחזת. וכשאת אוחזת בזה, הבת שלך מבינה את הנאמר.
כן, כן.
את יכולה
לאמור
הרבה סיסמאות.
כן.
אבל אם את לא אוחזת בזה, זה לא עובר הלאה.
כן.
אז
ככה התלבטתי אם אתה להשוויץ, אבל אמרתי, כן, אני מוכרחה, כי כן.
ויש לך על מה.
כן, ברוך השם.
על מה, ברוך השם.
באמת ברוך השם.
גדול.
אני רוצה לשאול אותך, רחל, אני גם מתמודדת עם זה, יש לי מתאמנת, שבאמת מתלוננת שהילדים מאוד מתחצפים, גם מבחינת הטון, טון הדיבור, גם מבחינת מילים, הם משתמשים במילים שבאמת אני לא הייתי רוצה לשמוע אצלי בבית, ובטח גם היא לא הייתה רוצה לשמוע אצלה בבית. החוצפה הזאת, מאיפה היא באה, למה זה קורה, זה באמת נגד האימא, הם רוצים לפגוע בה?
אוקיי, אז קודם כל אני חייבת סיפור אישי, בסדר? הגיעה אליי מאומנת שאמרה שהיא עברה בוקר הקשה ביותר, אחד הבקרים הקשים, בנה בחורה, שהוא בחור שיבה, בחור טוב, היא אמרה, אני משתגעת, והוא אמר לה, אמן.
וואו.
היא ראתה את זה בחומרה בלתי נסלחת. וכיוון שמה יקרה, הוא יבוא בערב הביתה, והיא תצטרך לדון איתו, היא לקחה מונית והגיעה. ואז שאלתי אותה, כמה פעמים בשנה את אומרת אני משתגעת? היא חיכה. כמה פעמים בחודש? היא חיכה. כמה פעמים בשבוע? היא הייתה נבוכה. כמה פעמים ביום? היא אמרה אני אומרת. אז אמרתי, יכול להיות שגם אני לא הייתי עומדת בניסיון. כשאת אומרת משתגעת, את בעצם מטילה אחריות על הילד.
אתה זה שמשגע אותי.
אתה זה שגורם לי להשתגע. אנחנו צריכים לשים לב לפעמים, לא מה הם אומרים רק. על זה תכף נדבר. מה אנחנו עושות? מה אנחנו אומרות? איזה יחס אנחנו מעניקות לילד? מה הוא שומע על הקשר בינינו? האם אני לא יכולה יותר איתכם? אני לא יכולה יותר איך שאתם עושים את זה? האם היינו מקשיבים את זה מהצד? לא היינו קוראים לזה סוג של חוצפה גם כן? לא היינו אומרים סוג שבעצם מה אנחנו גורמים לילד, במקום להבין שהילד זה הדבר הכי חשוב בחיי, פתאום הילד זה הדבר הכי מאוס בחיי.
כמה ילד יכול לשמוע שאימא שלו משתגעת בגללו?
כן, משתגעת בכלל, או משתגעת בכלל, כי היא כבר לא יכולה מהחיים. טוב, אז תשתגעי כבר, תפסיקי כבר לשגע אותנו. עכשיו זה לא רק זה. יש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ילדים צועקים מחוסר אונים. יש, אין להם איך להכיל את הכאב או את המקום. לשני שניות אני ארוץ בכלילות ואני אגיד, תינוק רוצה משהו, הוא בוכה. לומד להגיד, בא, 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 מה, 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 הוא מצביע. עובר אחר כך לגוף ראשון ואומר, אני, משה רוצה, משה קורא לעצמו בשם רחל רוצה. ולאט לאט הוא לומד להשיח. אם לא מלמדים אותו להביע רגשית כאב, הכאב מקבל ביטוי בצעקות. בתים שלמים לא מוכנים לתת כלים לבטא כאב. לבטא כאב. אני מרגיש בודד, אני מרגיש עצוב, אני מרגיש לא מצליח. אני הייתי, התארחתי במשפחה, והילד כפי הנראה, בן 17, ידע שאני משהו במטפלת או באיזושהי שיטה, והוא אמר, אני רוצה למות. הספתי את תשומת לב האבא, הוא אמר, שטיות, תכף הוא יקבל שתי סתירות, אז הוא ירצה.
אז הוא ירצה לחיות. וואו.
היה לי קשה, קשה להקשיב לזה אפילו. אמרתי לאמא בצד, תקשיבו טוב, הילד רצה שאני ידע את זה. הוא לא מתכוון למות, הוא רצה אבל שאני, האישה הזרה, האורחת לרגע, אשמע משהו והוא יודע שאני בתחום. הוא רצה להגיד שקשה לו. תעשו הכל לראות איך לעזור לו. אין לסתום פיות יותר. צריכים ללמד את הפה לדבר.
להביע.
וככל שהוא ידבר, ככה הוא פחות יצעק. אני אומרת, לצעוק, אל תגידי, אסור לצעוק בבית הזה. איפה את רוצה שהוא יצעק? בשטיבל?
ברחוב.
ברחוב, בסופר, איפה? בבית הזה, עליי לא צועקים. אני, עליי, איתי מדברים. אבל אם יש לך צורך לצעוק, תצעק. כי יש לך כאב שאתה עוד לא יודע להוציא אותו אחרת. אבל זה רק, הילדים לא צועקים עלינו. הם צועקים את הכאב של
מלפנים.
חוסר האונים שהם נמצאים שם.
אף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם. זה שוב הכלי הכל כך חשוב הזה. כן,
אני חושבת שזה מתקשר למה שדיברנו מקודם, הכבוד של ההורה. איך אנחנו מדברים לילד? איך אני צועקת על הילדה שלי? איזה מילים אני משתמשת כלפי עצמי? האם אני כשאני נופל כוס, אני אומרת, איזה מטומטמת אני? האם אני מעיזה לדבר על עצמי רע? בבית שלי אסור לדבר על עצמנו רע. אני מעמידה את הילד שלי מול המראה ואני אומרת, אתה רואה את הילד שלי? עליו אתה לא תדבר רע. אין דבר כזה, זאת אומרת, הבסיס מתחיל מזה של קודם כל איך אנחנו מדברים. אז הורים לפעמים חושבים, גם אני חוטאת בזה, שאני מעל, אז לי מותר. אני יכולה לצעוק לילד שלי ולצרוח עליו ולדבר עליו כמו זוועה, וגם לא נתנצל אחר כך, כי אני אימא. לי מותר. הילדים שלי יודעים שכשאני צועקת ואני צועקת, וכשאני עושה טעויות ואני עושה טעויות, כי אני התפטרתי מלהיות מזכירתו של אלוקים, אז אני אחר כך יכולה לבוא ולהתנצל. אני אקח אותו ואגיד, זה לא אשמתך, היה לי יום קשה בעבודה. חוויתי המון דברים, זה לא אשמתך. נכון, ההתנהגות שלך באותו יום מול המורה הייתה לא תקינה, אבל הצרכות שלי לא היו קשורות אליך. ולפעמים אני אגיד, התוכן התאים, אבל הצעקות לא, או להפך. ואז נדבר על זה. אותו דבר נקרא לילד אחרי שהוא התחצף אליי. אני אשים את הגבול ואני אגיד, אתה לא תדבר אליי ככה. אליי לא מדברים ככה. אתה עכשיו תלך את הרגע, ואנחנו נמצא את הדרך אחר כך לדבר על זה. זאת אומרת, אני, קודם כל אני אעצור את זה. כדי ללמד אותו, ואני אגיד לו את זה אחר כך, שאליו לא אי אפשר גם לדבר ככה. גם הוא יצטרך לעצור חבר שצועק עליו ומדבר עליו ככה, או מישהו אחר. לא מדברים ככה על בני אדם. כן. ועכשיו אני אשב ואני אדבר איתו, ואני אשמע למה זה הגיע, מה קרה, ונפתור את הדברים.
חנה בעצם מגישה משהו נוסף שאני רוצה לשים עליו פרוז'קטור כרגע. חנה מגישה מה שנקרא מניעת אלימות בשפה.
נכון.
אלימות זה לא רק מכות בידיים.
נכון.
לפה יש כוח אלים לא פחות. ולמילה יש כוח שהולך איתך דורות. אם מורה אמרה לך, את טיפשה, ממך לא יצא כלום, את גם אם לא יודעת מה, את תהיי פרופסורית, ותמציא ותקבלי פרס נובל, המשפט הזה יהדהד בתוכך.
כן.
לכן משמעות של המילה ואלימות במילולית, היא מאוד מאוד קשה.
תת, כששאלתי את אותה מתאמנת, כשהיא באמת אמרת, מה הילד אומר, והיא אמרה ככה, ואז שאלתי אותה, תגידי, ממי הוא למד את המילים האלה? ממי הוא שמע את זה פעם ראשונה? אז היא הסמיקה ושתקה. זאת אומרת, למה את כל כך מתפלא שהילדים שלך משתמשים במילים שהם פשוט שמעו ממך? הם שמעו את זה בבית. הם לא הביאו את זה מבחוץ. אז לפעמים אנחנו מצפים באמת מהילדים לאיזושהי התנהלות או התנהגות שהם לא רואים אותה. מאיפה הם יביאו אותה? מאיפה הם ילמדו אותה?
נכון.
וזה אחד הדברים הכל כך בסיסיים והכל כך קל נורא לבוא בטענה, הוא חצוף, הוא לא בסדר, הוא משתמש, הוא אומר, אבל איפה הוא למד את זה?
נכון, אבל חנה גם העלתה משהו מאוד יפה. היא אמרה, אנחנו לא יכולים לדרוש מאדם לדבר על עצמו רע, ואחר כך לדבר על הזולת טוב. אנחנו לא יכולים לדרוש את זה. האדם חייב קודם כל, או שהוא מותר לו לדבר על עצמו רע, ולעולם אסור לדבר עליו ככה. האדם חייב קודם כל גם לכבד את עצמו, כדי שהעולם יכבד אותו. ובאמת, כמו שאני הרבה פעמים בתעצומות אומרת, כתוב לנו על המצח, כתוב לנו אני פרייר, או אני לא קשיר, או אני לא שווה, או אני בעל ביטחון, או אני נהדר, או אני נחשב. ואנשים קוראים את מה אני חושב על עצמי, ונוהגים בבהתאם. ואותו דבר הילדים, אם ההורה חושב שהוא לא בעל ערך, אז לא, הילדים לא יהפכו אותו לבעל ערך.
כן.
אני רוצה לשתף אימון מרגש שהיה לי, עוד לפני שהתעסקתי עם תעצומות. יום אחד אישה, מסרתי איזה שיעור קבוע בבת ים, 5 שנים באיזה בית כנסת קבוע. ואיזה אישה שתמיד ישבה בשורה הראשונה, לפתה אותי לאוטו ואמרה, הרבנית, אני רוצה להגיד משהו, בעלי והילדים נורא מזלזלים בי. אוקיי, הקשבתי, ואז אמרתי, בואי תספרי לי את היום שלך. אז אם הבעלה לא רוצה שהיא תעבוד, הוא עובד מספיק קשה, הוא רוצה שהיא תהיה בשביל הילדים. אז מה היום שלה? שהיא כל היום בקוטונת. אז אמרתי, בואי תקשיבי, 7 בבוקר תקומי, את שולחת הילדים, כן. תתלבשי, תלכי לטייל. היא אמרה, מה יש לטייל? החנויות סגורות. אמרתי, מצוין, לא תציא פרוטה. אז יצא שהיא ליוותה את בעלה, 2 תחנות 3. פתאום בעלה והילדים, כולם התחילו להעריך אותה יותר. מה קרה? היא זאת שקמה, התלבשה, התאפרה, נראתה טוב, החשיבה את עצמה, יצאה קודם כל מהבית, יצאה להליכה, חזרה, פתאום נהיה לה מרץ, פתאום הראתה את העולם, פתאום היא לא שקעה שוב בשינה. בעצם אנחנו לא יכולים לדרוש שהעולם ייתן לנו משהו שאנחנו לא נותנים לעצמנו. לבקש כבוד מהילדים, זה בעצם קודם כל להתחיל בעצמך. האם באמת, את בתור אימא, יש לך את הכבוד שאת האימא? עם כל מה שזה משתמע מזה.
מדהים, הסיפור הזה, דוגמה נהדרת, הסיפור הזה מדהים. לפני שנצא לפרסומות, אנחנו נמצאים ככה באווירה של חגים, ראש השנה, עוד רגע יום כיפור, אז ככה איזשהו שיר באמת בנושא הזה של כיבוד הורים באווירה.
אתה נולד לעולם כמו מלך, הם עושים בשבילך הכל, דואגים לך, מפנקים אותך, בשבילם אתה הכי גדול. הם דואגים לך ללא הרף, מכינים אותך לחיים, מלמדים אותך דרך ארץ, שתהיה ילד טוב להורים. כבד את אביך ואימך כל ימי חייך, שמע בקולם, קבל עצתם ותבוא הברכה עליך. כבד את אביך ואימך, הסב נחת להוריך, אבא ואימא בזכותם אתה קיים. זמן כבר אולי לא ילד, והוריך מתבגרים, אל תשכח אותם כל ימיך, זכור להם חסד נאורים. תהיה גאה בהם ממוריך, גיבורי החיים שלך, יקרים לך מכל ערך, מלווים הם תמיד אותך. כבד את אביך ואימך כל ימי חייך, שמע בקולם, קבל עצתם ותבוא הברכה עליך. כבד את אביך ואימך, הסב נחת להוריך, אבא ואימא בזכותם אתה קיים. אין קבל עצתם ותבוא הברכה עליך. קבל את אביך ואימך, סב נחת להוריך, אבא ואימא בזכותם אתה קיים, אין כמוהם בעולם.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת, ימים מיוחדים שבאמת נועדו לחזק, לקרב אותנו, להבינו שבשמיים, לעבודה על המידות. וכפי שציינתי, היום אנחנו ביום מיוחד שכולו סביב העניין הזה של כיבוד הורים, מורים, כיבוד הילדים שלנו, ככה שזה לקחנו ככותרת היום. ושוב נמצאות איתנו כאן באולפן, רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, והבת שלה, חנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת בחירה בפסיכודרמה, ובהחלט השותפה בתעצומות. כן, מדהים גם הקשר ביניכם, אני רואה איך אמא מסתכלת עלייך, חנה, כשאת מדברת, והיא ככה כל כך שמחה לראות את המקום, ואיך את כמובן מסתכלת על אמא, זה מדהים.
כן. לא מובן
לא מאליו. מובן, לא, בכלל לא, בכלל לא מובן מאליו. בגלל זה אני ככה מדגישה את זה. ובאמת דיברנו הרבה על הנושא הזה של לתת מקום לילד. אני, משהו מאוד נחרט בי באחד המפגשים שלנו, רחל, שמישהי נתנה דוגמה מבת, שבלגן, ואמרת לה משהו כמו, אי אפשר, אני חושבת שאיינשטיין אומר את זה, שאי אפשר לעשות כל יום את אותן פעולות ולצפות לתוצאות שונות.
נכון, ואמרת לה, איינשטיין כן, אמר את זה במתמטיקה.
במתמטיקה, אבל זה כל כך נכון גם לחיים. לחיים. זאת אומרת לה, 10 שנים את מבקשת מהילדה לסדר את החדר, זה לא קורה. מה גורם לך לחשוב שתבקשי ממנה היום שוב וזה כן יקרה?
נכון.
גם הקטע הזה של באמת קצת לצאת מהקופסה ולהיות יצירתים.
זה לצאת מהקופסה מהאופן שבו מבקשים דברים. אם למשל, את יודעת שלהגיד לילד, נו כבר, תלך כבר למכולת, נו כבר, כמה פעמים צריך לבקש את זה ממך, למה אתה לא הולך למכולת מיד שאומרים לך? האם היא חושבת שהילד הולך למכולת בשמחה? שהיא תמשיך. אם זה מביא אותה שהילד הולך למכולת מיד, שהיא תמשיך, סימן שהנוסחה עובדת. אבל אם זה לא עובד, אז למה לחשוב שהוא הבעיה? למה לא לחשוב שיכול להיות שהגישה, או האופן שבו דברים נאמרו, או האופן שבו דברים, שבו מצפים מהילד, דרוש לשינוי. זאת אומרת, יכול להיות שצריך לבחון עם הילד, אני זקוקה לעזרתך בתוך מערכת הבית, כחלק מהמשפחה, ללכת למכולת. איך נראה לך אפשר לעשות את זה על הצד הטוב ביותר? בעצם אנחנו צריכים להבין שהנו כבר ולתת את הפקודות ולקבל תוצאות, באמת זה לא מחזיק הרבה מים. ולפעמים ילד לא מתלונן, אבל הוא גם לא מרוצה. וזה הרבה.
כן.
וזה הרבה.
כן, אם אפשר שילך למכולת בכיף, בשמחה.
בדיוק.
אז למה שילך ככה בחשק ואי רצון?
בדיוק.
כן, דיברנו בהפסקת הפרסומות, חנה טובה, ונסגרתי באמת בדוגמה ששמעתי פעם ממך על הנושא הזה של מקום על איזושהי ילדה במשפחה ברוכת ילדים, כל ילד היה לו באמת את התפקיד שלו, את המקום שלו, היא הייתה הכי קטנה בבית, והיא כל הזמן הושפזה בבתי חולים, עם כל מיני
נכון,
בעיות.
היא נולדה, זה מתחיל בזה שהרואים מתיישבים, מסבירים לי שכבר מההיריון, היא הייתה הריון קשה ולידה קשה ו... והכל היה מסובך, ומאז היא כבר בת 14, היא לא מפסיקה את השפז. עכשיו, כל עוד הם מדברים והיא לא בחדר, אני בטוחה שמדובר בילדה בת 6, הם מדברים עליה בטון, עליה בטון מאוד כזה, ואי אפשר לתת לה שום דבר אחראי, היא לא אחראית, היא מאוד מפונקת, והיא מאוד בחויה, וכל הזמן צריך להתעלה בדיקות, כל שבוע לפחות 2. ואז אני מבינה שמדובר בילדה בכלל בת 14, ונכנסת לחדר, ובאמת היא מדברת בקול מאוד תינוקי, ו... אני נותנת לה תפקיד לעשות בתוך החדר, ואני נותנת להם לסמן לי כל ילד איזה תפקיד יש לו בבית. כל אחד מבני המשפחה איזה תפקיד. עכשיו, תפקיד יש משמעות מאוד 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 חשובה. יש את האבא, שהוא לפעמים יהיה מפקד, ואת האמא שתהיה למשל שרת הפנים, והבחור יהיה הרב של המשפחה, תמיד יהיה איזה תפקידים מוזרים ומעניינים ומאתגרים שנותנים.
הייתי דווקא רוצה עוד כמה דוגמאות לתפקידים כדי להבין, זה לא הוא תפקיד אבא, היא תפקיד אמא,
לא,
אלא...
לא, לא.
זהו.
האמירה היא ככה, אם אני הייתי עושה עכשיו הצגה על החיים שלך, אלה היו השחקנים, מה היה התפקיד של כל אחד בהצגה? אז יש את האח המציק, ואת האח החכמולוג, ואת האחות האופה, ואת האחות החכמה, ויש את כל אלה. יצא ששניהם, שני ההורים, שבתי אותם בנפרד, ושני ההורים כתבו עליה תינוקת.
שהיא משמשת בתפקיד התינוקת.
כן, והיא בת 14. היא כבר לא תינוקת. אז לפעמים אנחנו נותנים לילד תפקיד של הנודניק, או תפקיד של המעצבן בבית, או תפקיד של התינוקת, ואנחנו מסרבים להרפות מהתפקיד. אנחנו נותנים אותו למטפל, כדי שהוא יהיה בסדר. תתקן לי אותו ותחזיר לי אותו מתוקן, אבל בבית הם לא מוכנים לעשות שינוי. והרעיון הוא למצוא תפקיד אחר לאותו ילד בבית.
מה עשית באמת לדוגמה עם אותה נערה בת 14? שהיא כבר מזמן לא תינוקת?
א', הראיתי להם את זה, שאנחנו נסים להם למצוא לתפקיד אחר, והם לא מצליחים, לא כבייביסיטר, על האחיינים אפילו.
היא לקחה את התפקיד של הילדה שצריכה להיות בבית חולים כל הזמן?
תינוקת, שצריך לטפל בה.
טפל בה, הבנת. אז אם לא ההורים, אך בית חולים.
כן, ההורים מטפלים הבא, פתאום בית חולים, ההורים מסיעים אותה.
יושבים לידה.
ומחכים לתוצאות, ואז התוצאות מדאיגות, אז הולכים כל הזמן, יש לה מחלות אוטואימוניות, שזה מחלות שכאילו מבוגרים, זה לא על ילדים. שמה בסוף מצאנו שהייתי אחראית, הם הסכימו אחרי הרבה פגישות שבהם היה ממש צריך לעבוד על זה, שהם צריכים לשחרר, שהייתי אחראית פעם בשבוע על ארוחת ערב. ובארוחת ערב הזאת, אבל חלק משינוי תפקיד זה, א', לצלם, לשלוח לסבתות ולדודות, ולהגיד כמה יפה היא עבדה, ולהתעלם מכל הכישלונות שהיו בדרך. הכוס שנפלה, החביתה שנשרפה, ופשוט למצוא איכשהו, עכשיו צריך למצוא משהו שמתאים לילד, אם אני נותנת לה לבשל והיא שונאת לבשל, אז
לא עשינו פה כלום.
אז זה חלק, זה עבודה מאוד קשה, זה נשמע קל, אבל אם יש לכם ילד שהוא מציק, והוא קשה איתו, קשה איתו בבית, קשה איתו בבית ספר, קשה איתו, תנסו למצוא תפקיד כלשהו, כי כרגע אין לו תפקיד.
מקום.
אין לו מקום או תפקיד. כרגע הוא בועט לכל הכיוונים, עד שימצא לו המשבצת, ולאט לאט הוא משתבץ במשבצת של הבעייתי. וכדי להוציא אותו משם, צריך את העזרה של כולם.
עכשיו, יכול להיות שבאותו בית, כמה ילדים משתבצים בתפקידים בעייתיים? היא התינוקת, והוא המעצבן, והוא המציק, באותו בית?
כן. כן.
ואז צריך להתחיל למצוא לכולם תפקידים חדשים.
כן, אבל בדרך כלל כשהעיקרי זז, אז איכשהו משהו זז.
הכל זז.
כשהורים עושים שם. גם הייתי אומרת, אם יש יותר מדי בעיות, הייתי בודקת את הזוגיות. כי יש משהו שהילדים גונבים את ההצגה כדי שהזוג לא יריבו ביניהם. בתת מודע, ילד רוצה להציל את הזוגיות שההורים שלו, גם אם לפעמים זה נראה שהוא עושה ספליט, הוא מפריד ביניהם. ברוב הפעמים הוא לא מפריד ביניהם. הוא פשוט גורם להרבה בעיות, כדי שיהיו עסוקים בו, ולא בבעיות הזוגיות. אז אם יש באמת הרבה ילדים, או ילד שעושה ממש בעיות שזה כבר מגיע, הייתי בודקת את הזוגיות. הייתי אומרת, אולי תלכו, אני לא יועצת זוגית, אבל אולי תלכו לאיזה יועצת זוגית. תראו מה שם, קשה לעמוד מולו.
אני שמעתי באמת אפילו על ילדים שבאמת נהיים חולים ומתאשפזים כדי שההורים ימשיכו שם לתפקד ביחד, כי אי אפשר עכשיו להיפרד שהילד בבית חולים עד כדי כך.
הילד בעצם יעשה פעולות כדי לשמר את הזוגיות, גם אם זה נראה כמו שחנה אמרה, רצון להפריד, כשיש צעקות בעיקר בין הורים, אז הרבה ילדים יפתחו דלקות אוזניים.
הם לא יכולים לשמוע את זה. אז תבדקו את זה. נשארו לנו ממש 3 דקות לסיום, לא יודעתך, אבל הזמן עובר מהר, כשנהנים וכשמרתק וכשמעניין. אז רחל, אני אתחיל איתך באיזשהו סיכום של דברים. קשה לסכם ב3 דקות, אבל...
אוקיי, אז אני אגיד ככה. הורים יקרים, ואני אומרת את זה גם לעצמי, הילדים אוהבים אותנו אהבת נפש. עם מי שאנחנו, עם מה שאנחנו, ולא כדאי להילחם על זה. כן, זאת לא המלחמה.
אני מרשה לעצמי פה להגיד עוד משהו. אם הקדוש ברוך הוא בחר בכם להיות ההורים של הילד הזה, כנראה שאתם ההורים הכי מתאימים לילד הזה.
הכי ראויים.
אני לא יכולה להסתדר איתו.
הכי ראויים.
הכי ראויים. הקדוש ברוך הוא בחר אותך להיות אמא שלו. אם הקדוש ברוך הוא היה חושב שאת באמת לא אמא טובה או לא אמא ראויה, הוא היה מביא לו אמא אחרת.
אז אנחנו רואים שבתורה מחייבת את הילד לכבד את אבי ואמו, ובשום מקום לא כתוב שהוא חייב לאהוב את אבי ואמו. לעומת זאת, אנחנו מתבקשים לכבד את הילדים, זאת אומרת מבחינת לתת להם מקום, לא לדעת הכל, לא להבין הכל, לא לחשוב שמה שהצליח לנו זה הנוסחה המנצחת, הרי כולנו כשהולכים לישון בלילה היינו רוצים להחליף כמה נוסחאות בחיים וכו', להבין שלתת מקום לילד ולתת מקום לילד זה להגיד לילד אני מאמין בך.
וואו. חנה.
אני חושבת שללכת לילד, תלכו עוד היום, לפני יום כיפור, עוד עם אווירה של ראש שנה, לכל ילד, תכתבו לו פתק, כמה הוא התקדם בשנה האחרונה.
וואו.
כמה אתם מאמינים בו. כמה אתם, ולכתוב על מה הוא התקדם, לא סתם לכתוב מילים כלליות. באמת, התקדמת עם הקשר עם המורים, התקדמת עם חברים, הנה יש לך את החבר הזה והזה, ואני ממש מעריכה, אני רואה את זה, ואני מתרגשת מהצד. באמת למצוא דברים, כל ילד עשה התקדמות. כל ילד. ולברך אותו לשנה חדשה, עם איזשהו משהו קטן, צ'ופר כזה נחמד, שמתאים או לאופי שלו, או כמשהו מתוק ונחמד. שבוע היום תעשו את זה, זה מחבר בקשר מאוד מאוד, וזה משהו שהם שומרים למזכרת, והם קוראים את זה שוב ושוב.
מקסים. איזה יופי של סיומת לשעה הזאת. אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לכן, באתם ככה מרחוק עם הפקקים בדרך שהיו היום באמת ככה בלתי סבירים. אז תודה רבה רחל בולטון.
שתהיה לנו באמת שנה טובה.
שנה טובה.
גמר חתימה טובה.
תודה לרחל, תודה לחנה, אימא ובת מדהימות. תודה לכן שטרחתם והגעתם פה לאולפן. אני בטוחה שהמאזינות שלנו, המאזינים שלנו הפיקו ככה וקיבלו הרבה הרבה תובנות.